חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם, והנה אנחנו בתוכנית נוספת של אנזל ולוקסי, לדבר זה לא משמין, התוכנית שבה אנחנו מאושרים לגלות מדי שבוע שאנחנו לא היחידים בעולם שמסוגלים לדבר על אוכל מצאת החמה ועד צאת הנשמה.
צאת הנשמה זה צריך להיות עם שלושה סימני קריאה פה. מה שלומך?
מעולה, האמת.
כן, את נראית קורנת.
אני קודם כל נורא אהבתי את הנושא שאנחנו מדברים עליו היום. היה לי יום מעולה עד עכשיו, וגם שתיתי מלא קפה, ואני באיזה סוג של הרעלת קפאין, אני באיפר שאין כדוגמתו, בהצלחה לכולנו.
בסוג של היי, זה יסביר את העיניים הפעורות. אוקיי, בוא נתחיל.
הנושא שלנו להיום זה ארטישוק.
ארטישוק?
איזה ירק כאוב ונהדר.
אני חושב שארטישוק, יחד עם אספרגוס, נחשב לשני הירקות הכי מלכותיים שיש לנו במדינה, נכון? יש כן. איזה אפקט מלכותי כזה שמקיף אותם.
כן, יש סביבם הילה ומיתולוגיה ומאמץ, והם לא תמיד היו פה כמו שצריך, ולא תמיד היה קל להשיג אותם, וגם העובדה שהם עדיין, בניגוד להרבה ירקות אחרים, עונתיים, הופכים אותם לנשגבים יותר.
יותר.
כן. אפשר להתחיל?
אפשר להתחיל.
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על ארטישוק. ארטישוק שאנחנו אוכלים הוא בעצם הניצן של פרח הארטישוק, ניצן של פרח שטרם נפתח.
יום הארטישוק הבינלאומי, 16 למרץ, ממש לפני שבועיים.
די.
כן.
איך לא עשינו תוכנית על ארטישוק ביום הארטישוק הבינלאומי?
כי אנחנו מתקרבים לפסח, וארטישוק יותר חשוב לפסח מאשר ליום הארטישוק הבינלאומי, אנחנו יהודים.
וגם כי אנחנו טיפה, אם יורשה לנו להגיד, בזים לימי חג שכאלה שבדרך כלל הגיעו בגלל מניעים כלכליים של כל מיני עמותות לגידול ארטישוק שלא ידעו איך להיפטר מארטישוק, ולכן אמרו בואו נעשה יום חג ונמכור מלא ארטישוק.
עד משמעית, עובדה שלישית.
ארטישוק שייך למשפחת המורכבים, אחת המשפחות הגדולות בעולם הצומח. לצורך העניין, בני המשפחה שלו הם החמניה, הסביון והגרברה. אבל זו באמת, זו משפחה כל כך גדולה שאפשר היה לומר באותה מידה, אורן, שגם אתה ואני קרובי משפחה, כי שנינו בגדול מפולניה.
כן. אני אתן עובדה משעשת.
כן.
מה את אומרת?
לך על זה.
בארצות הברית לא גידלו ארטישוקים לפני המאה ה-20, לפני בערך 100 שנה. היום במדינת קליפורניה מגדלים 100% מכל הארטישוקים שנצרכים בארצות הברית. במיוחד בעיר קסטרוביל, ויש שם פסטיבל שנתי.
כן.
ובוחרים את נערת הארטישוק, ונערת הארטישוק הראשונה הייתה...
אני רוצה לנחש.
כן.
איזוטי, עם העין אליזבית טיילור?
לא.
שירלי טמפל.
לא, אבל את מה זה בכיוון?
אני לא מכירה עוד...
Happy birthday, Mr. President.
מרלין מונרו?
מרלין מונרו.
זו הייתה האופציה שלישית שלי, אני לא מאמינה. אוקיי, וואו, זה מאוד מרגש.
כן, מלכת ארטישוק הראשונה. רוצה עוד אחד?
כן, אתה חזק היום.
זו עובדה שלא הרבה יודעים, אבל סומליים יודעים את זה במיוחד. בארטישוק יש חומר כימי שנקרא סינרין. מכירה אותו?
כן.
הוא מגרד בלוטות הטעם שקולטות אצלנו מתיקות על הלשון וסוגר אותם. ואז כשאוכלים את המאכל הבא אחרי הארטישוק והוא פותח אותם, כל האוכל מרגיש יותר מתוק. וזה בעיה גדולה, ככה אני הבנתי, ביין, כי זה ממש משנה את הטעמים של היינות בזמן שאת אוכלת ארטישוק.
זה מאוד מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו.
כן.
טוב, אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על ארטישוק, אבל מה שמגניב זה שכל התוכנית הזאת, אנחנו מקווים שנצליח להעלות בפניכם עוד דברים שלא ידעתם על הירק הנפלא הזה. לוקסי, אהבת חיי.
מה החיים של אבא?
איזה חלק אתה הכי אוהב בארטישוק?
שאלה מעולה, ארטישוק, בוא נפרק אותו שנייה, יש שלושה חלקים.
נכון.
יש את הגבעול, שמתחבר ללב, שמקיפים אותו עלים חיצוניים, ויש גם קוצים שצריך להיזהר מהם, אבל לא אוכלים אותם. המלך הוא הלב בעצם, זה מה שכולנו שואפים כל הזמן לאכול, אבל דווקא אני אישית אוהב את העלים, אני אוהב את הכרסום הזה, את הנשיכה הנגיסה בין השיניים והמשיכה של הבשר, זה בעיניי הרבה יותר כיף מאשר לאכול את הלב.
אני מאוד שמחה שאמרת את זה.
למה?
כי אנחנו אוחזים בדעה די דומה.
כן?
כן. זה, כל אחד כזה חושב תמיד שהוא הכי אוהב את הלב. יש הרי את המאמץ הזה בעצם של לקלף את הארטישוק, לאכול אותו לאט לאט ובסוף כן. להגיע ללב.
הניקוי האינסופי הזה של השערות הקטנות.
כן, אבל גם במהלך האכילה, עוד הלב ועוד הלב ועוד הלב, ואז אתה מגיע ללב. ואז חשבתי על זה שבעצם באופן קונסיסטנטי, אני מעניקה את הלב שלי למי שאוכל איתי. כלומר, אני אף פעם לא אוכל את הלב. מי שאוכל איתי, מי שאוכל איתי, כן, אני אגיע ללב, ואז השלב שאני כבר הגעתי למטרה, ולא, פחות. אני יותר נהנית באמת מהדרך ופחות מההישג של להגיע ללב. מה זה אומר עליי?
זה עובדה שישית שלא ידעתם על ארטישוק. אפרת לא אוכלת את הלב אלא נותנת אותו מתנות, אז
כן.
אני פעם באה רוצה לאכול איתך ארטישוק,
נראה לי. אתה מוזמן. אגב, תדע לך שלפני כמה שבועות אכלתי באיזה מסעדה עם אושייה קולינרית שאני מאוד מאוד אוהבת.
כן.
ובאותה מסעדה הגישו לנו, הייתה מנת ארטישוק, כי זה הייתה תחילת עונת הארטישוק. נורא חיכינו למנה, ואז הגיע רק הלב. ואיך הארטישוק הגיע לשולחן, ממש נפלו פניה. ואמרתי לה, מה? אז היא אמרת לי, אני לא רוצה רק את הלב, אני רוצה את התהליך. זה נכון, יש משהו בלהגיש רק את הלב, שקצת מפספס את העונג של הירק הזה.
זאת אומרת, החוויה הכוללת של הנגיסת עלים, ואז מגיעים רק ללב, כן. וחופרים פנימה.
היא חלק בלתי נפרד מהנאה.
חלק בלתי נפרד מהנאה.
כן.
זה נכון.
ועכשיו, אני רוצה קצת לדבר איתך, אתה יודע שאחד הפטישים הגדולים שלי חוץ מאוכל, זה מילים.
כן.
וההתפתחות של מילים, ובעצם איך מילים מעידות לנו על נדודים של מאכלים ברחבי העולם. או במילים אחרות, אני רוצה לחפור לך קצת על המילה ארטישוק.
לך על זה.
קח טיימר, כי זה הולך להיות ארוך, תעצור אותי כשאני מגיעה לחמש דקות.
אין בעיה.
תקשיב, הארטישוק עשה סיבוב מאוד מאוד מעניין סביב העולם. סביב בעצם אגן הים התיכון. כי המילה המקורית היא חרשוף.
חרשוף.
זה בעצם אחת המילים התקניות לארטישוק בעברית. החרשוף הפך באיטלקית לקרצ'ופי. הקרצ'ופי הפך לאלקצ'ופי, ובניב ונציאני, אלקצ'ופי בסופו של דבר, הפך לארטיצ'וקו. שארטיצ'וקו יש לזה גם משמעות בניב הוונציאני.
מה היא אומרת?
גדם גבוה. ומהארטיצ'וקו זה כמובן הפך לארטישוק באנגלית, שבסופו של דבר אנחנו אימצנו אותו שוב בישראל.
כמו הרבה דברים.
כמו הרבה דברים, ולכן בעצם החרשוף שהתחיל אצלנו הפך בסוף לארטישוק ועבר בדרך
את כל הגלובוס.
עכשיו, בעברית צריכה יש לארטישוק שני שמות. אמרנו, אחד זה החרשוף, שהיום בכלל אנחנו משתמשים בו לירק אחר, קרוב משפחה של הארטישוק, אנחנו אולי נדבר עליו בהמשך. והמילה השנייה זה הכנרס, כנרס.
כנרס.
שזה בעצם הגיע מהשם הבוטני של הארטישוק, הצ'ינרה סקולימוס, ובאמת עד היום יש שמכנים אותו בלטינית או באיטלקית בשם צ'ינר. הכנרס, יש עובדה שהיא מקסימה אותי, וכשאמרנו שהיום התוכנית היא הארטישוק, היה לי ברור שאני חייבת להגיד את זה, כי זה מרגש אותי כל פעם מחדש.
כן.
הכנרת.
נכון, אני גם רציתי לדבר על זה, יפה.
אז אני מתנצלת.
לא, לא.
הכנרת, הרבה אנשים חושבים שהיא קרויה כנרת על שם צורתה, שהיא כצורת הכינור.
נכון.
עכשיו, כשהמילה כנרת הומצאה,
כן.
בכלל לא היה כלי כזה כינור. היה כלי מיתרים שמוזכר בתנך במילה כינור, אבל לא הייתה לו את צורת הכינור כפי שהיא היום. כלומר, לא יכול להיות שהכנרת היא על שם המילה כינור. וגם, אם חושבים על זה, אז לא היו רחפנים. כשנתנו את השם כנרת. כלומר, לא סביר להניח שהם ידעו בכלל שזה צורה של כינור, בגלל שהם לא ראו אותה מלמעלה, אוקיי?
יותר סביר של הכינור, כלי הנגינה, קוראים על שם הכנרת.
יפה. אז למה בכלל, אז למה קוראים לה כנרת? יש משפט בתלמוד שבסביבתה מגדלים כנרים. ומה הם אותם כנרים? כנראה שהכנרים האלה, יש שתי סברות שזה או עץ השייזף, או ארטישוקים.
ארטישוקים, שדות ארטישוקים שהקיפו את הכנרת.
בדיוק. ואני לא יודעת, אני, אותי.
זה שווה.
זה מרגש בטירוף.
דוקטור אפרת קור.
ממש. I wish. תסגור אותי בחדר עם אבשלום קור, תן לי לחפור לו במוח, אני רוצה לראות מי נשבע ראשון.
נראה לי שאני יודעת את התשובה, הוא יצא על הארבע,
עם אלונקה.
עם אלונקה ובקש כוס מים, גם, על הדרך, לפני. את חושבת שהארטישוק הוא הפינגר פוד המושלם עם עניין העלים?
כן.
תחשבי על זה, לא? אני לא רואה בספיק מסיבות. א', בארץ אין לנו את הארטישוקים הממש ממש גדולים, הגלוב ארטישוק, את יודעת, הענקים האלה.
כן.
שאפשר פשוט לתלוש מהם עלה, לטבול ברוטב, וזה אחלה אוכל מסיבה.
פינגר פוד האולטימטיבי?
האולטימטיבי. אני רוצה לראות את זה יותר מסביב. במקום משה בטבעה, יותר הרים של ארטישוקים עלים שטובלים אותם באיזה ויניגרט טעים ויוצאים לדרך.
מה זה הקאמבק המטורלל
שמתחיל להיות? משה בטבעה? אולי לקראת פסח, אני לא יודע מה...
די, זה ג'אנק, כאילו, ואם זה לא ג'אנק, זה נורא, תעזוב אותי.
יש משהו נורא כיפי באוכל שנקרא על שם, כאילו, דברים חמודים, כמו משה בטבעה.
לנקניקייה עטופה בבצקלים. בוא.
טעים מאוד.
אורן.
כן.
בוא נשתה משהו. גרוני ניחר אחרי כל ההסבר שנתתי לך על השם של הארטישוק.
יכול להיות שאנחנו פה כבר 10 דקות ושום דרינק לא נמזג פה לכוס.
כן. אז אתה יודע מה אנחנו שותים היום?
ספרי לי, אפרת.
הלוואי ובכל תוכנית יכול היה להיות לנו דרינק שמתאים בצורה כל כך מושלמת לנושא התוכנית. אנחנו היום שותים צ'ינר. אנחנו שותים ליקר אפריטיף איטלקי. שמיוצר בעצם מ-13 עצבי טיבול שונים ועשבים, כן. שאחד מהם זה ארטישוק.
ארטישוק.
ולכן ארטישוק. על שמו גם קרוי המשקה. משקה מקסים, אפריטיף כאמור, מריר, מתקתק, אחוזי אלכוהול נמוכים, מאוד מתאים לתחילת ארוחה, 16.5 אחוזי אלכוהול בלבד. דרינק שככה מלווה את העם האיטלקי בערך 60 שנה, משנות ה-50, ואנחנו נשתה אותו היום בצורה מאוד פשוטה.
כן.
על קרח, עם קצת לימון. ואם אתה רוצה, אז אפשר גם, אני יכולה להוסיף לך סודה.
יש לך פה סודה? תרצי מבקוס, ואני אספר לך על צ'ינר. השם של המשקה הזה מגיע לא פחות מאשר המיתולוגיה היוונית, הידעת. אני יודע שידעת, כי דיברנו על זה מקודם, אבל אני אספר למי שלא ידע.
אני מקשיבה לך בזמן שאני עושה כאן דברים.
בזמן שאת עושה המוזגת.
כן.
זאוס מלך האלים ראה בחורה יפהפייה שקראו לה צ'ינרה, כשהוא ביקר את אח שלו פוסדון, הוא התאהב בה מיד, והפך אותה לאליו, לקח אותה לאולימפוס, אבל הזניח אותה שם.
מה?
הזניח, לא שישע אותה מספיק.
אוקיי.
והייתה גלמודה ובודדה. והייתה בורחת לבקר את המשפחה שלה. יורדת מהאולימפוס ומבקר את המשפחה שלה, וכשהוא גילה את זה, זאוס, הוא התעצבן מאוד, העיף אותה מהאולימפוס, והפך אותה לארטישוק. צ'ינרה, צ'ינר, ארטישוק. את יודעת את זה?
לא.
באמת לדעת?
לא.
וואו.
וואו.
אז בוא... הלך.
קבל, צ'ינר עם סודה ולימון, תעשה איתי לחיים. מה ישמור?
הייתי חייב לטעום רגע, למה, אם זה מריר מאוד או לא. נחמד.
יופי. עכשיו, הגיע זמננו לדבר עם החקלאי.
מי החקלאי?
היום אנחנו הולכים לדבר עם נועם יעקובה.
כן.
הוא חקלאי שמגדל ארטישוק 2 עשורים בערך. כל יהודו בחיים, כך הוא טוען, זה לגרום לציבור לאהוב ולאכול את הירק הנפלא הזה. ואיתו אנחנו רוצים לדבר. על היבטים גידוליים וחקלאים של ארטישוק.
אז אני מכיר אותו בתור נועם ארטישוק, אבל בואי נעלה אותו על הקו ותציגי אותו לכולם.
הלו.
היי נועם, מה שלומך?
שלום שלום.
שלום וברכה.
אז כאן אנזל ולוקסי מהאולפן, הצגנו כבר אותך בפני קהל המאזינים, נועם יעקובה, שמגדל ארטישוק, ומשתדל כבר 2 עשורים לגרום לציבור לאהוב ולאכול את הירק הנפלא הזה. אתה מדבר איתנו מהמושב, נכון?
מדבר, כן, מהמושב, מהבית אריזה.
אתם בשיא העונה עכשיו?
שבוע הבא זה יהיה שיא. ארטישוק מתחיל לאט, 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 צובר כמויות, כמויות, כמויות. השיא הוא תמיד מתישהו בין אמצע מרץ לראשית אפריל. השנה בגלל מזג האוויר, זה לא חממה.
נגיעה לפני פסח.
כן, אבל הפסח, אתם, כמו שאתם יודעים, נודד 3 שבועות לפה, הולך פה.
נכון.
שנה זה שנה מעוברת, אז הוא יצא מאוחר. אז מבחינתנו דווקא יצא טוב. יהיה הרבה ארטישוק לקראת פסח, לא יחסר. אצל הרבה מאוד מהאנשים באמת זה מסתדר, ארטישוק שווה פסח.
נכון. נועם, רובנו לא ראינו מעולם שיח של ארטישוק. איך נראה שיח כזה?
תראו, הדבר הכי דומה להסביר, זה לא בדיוק צמח, זה הרי צמח רב שנתי, אבל עונתי. אם נבוא בקיץ לא נראה שום דבר. אבל אם נבוא עכשיו, אתה נראה צמח בגובה של, יכול להגיע אפילו 2 מטר. זה מאוד מזכיר את הגדילנים. אתה קוצץ גדילנים שהם בעצם קצת קרובי משפחה. הם שניהם שייכים משפחת המורכבים. אם תסתכל על הגדילן, תסתכל על הראש שלו, הוא די מזכיר ארטישוק קטן ומאוד מאוד קוצני.
נועם, אני רוצה לשאול אותך, בישראל כבישראל, כשאתה הולך לירקן שלך או לשוק, אתה רואה מקסימום 2 סוגים של ארטישוק, 2 גדלים, לרוב אתה גם לא מבדיל ביניהם, כי הם מטופלים בצורה כל כך גרועה, שהם פשוט מתייבשים להם שם בחוץ, ומאבדים כל צורה. אבל כמה זנים של ארטישוק יש? כמה אתם מגדלים?
תראה, אני מגדל שני זנים, וזה בערך כמעט כל הזנים שיש בארץ.
כן.
יש את הזן היותר נפוץ, שזה הזן הסגול, שהוא עם מבנה העלים פתוח, זה מה שמופיע בדרך כלל ברוב המקומות.
כן.
ואני מגדל גם, רוב השטחים שלי עם ארטישוק הירוק הסגור, שלפעמים קוראים לו צרפתי, לפעמים קוראים לו אמריקאי.
העגול.
אבל השם המקצועי שלו זה ביג הארד, לב גדול.
כן.
ואכן יש לו לב מאוד גדול, עסיסי ובסחני.
לב גדול יחסית לגודל הניצן, זה הכוונה?
יחסית לזן השני. רוב המשקל הרי מתבטא בלב. גם ככה ארטישוק זה ירק עם הכי הרבה פחת שיכול להיות בדרך כלל. עם ראש ממוצע של הסגול, זה נניח 5 ראשים בקילו, אז זה משהו בין 3.5-4 ראשים בקילו.
משמעותי.
בירוק. אבל בעולם יש המון המון זנים. רק באיטליה יש 20 וכמה זנים רשומים, מה שנקרא. אבל איטליה זה 40% מצריכת הארטישוק בעולם.
באמת?
ואנחנו אפילו לא מדגדגים את בטבלאות איפשהו למטה, 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 למטה.
אז שזה מדהים, כי המקור של הדבר הזה זה מפה, ממש מאזור...
מאזור הים התיכון, כן. תראה, אבל מה לעשות, אני אקח אפילו דוגמה אישית. הסבתא שלי הגיעה מליטה. הגיעה אומנם לפני... קצת פחות מ-100 שנה, אבל היא בחיים לא אכלה ארטישוק, כי בליטה לא גדל ארטישוק. אותו דבר, אני מניח שכמו 50% לפחות, אם לא יותר, מהאוכלוסייה במדינת ישראל, אנחנו מדינת מהגרים, מי שלא גדל על ארטישוק, בדרך כלל לא יודע מה זה ולא אוכל את זה, אלא אם במקרה יש לו שכנים, או שהוא גדל בעיר שיש לה, יש בה דומיננטיות של... אנשים שהגיעו מאזור הים התיכון, ואזור הים התיכון זה לפעמים יכול להיות גם דברים קצת מוזרים, למשל, כמו ארגנטינאים. ארגנטינאים הרי זה לא ים תיכון, אבל הארגנטינאים עצמם הם ספרדים ואיטלקים במקור. הארגנטינאים, אני מדבר, לא היהודים. היהודים הגיעו ממזרח אירופה לפני פחות מ-100 שנה, אבל הם למדו לאכול את זה מצוין שם. אז זה לא ירק של מזרחיים או אשכנזים, כי הפרסים לא הכירו את זה, כי זה לא גדל בפרס. אותו דבר העיראקים, אותו דבר התימנים, הטריפוליטאים.
טריפוליטאים, כן, מרוקאים, טוניסאים, ים תיכון, נכון. אז אתה חושב שזה עניין של היצע וביקוש? כלומר, אם הביקוש כאן בארץ יעלה, אתה מבחינתך תשמח לגדל זנים נוספים של ארטישוק?
יש חברות של ייצור זרעים, חברות בינלאומיות, שמנסות כל הזמן לדחוף כל מיני זנים. ואז שאתה מגיע איתם לשוק, הצרכנים זו אוכלוסייה מאוד מאוד שמרנית. יוצאי צפון אפריקה הם בדרך כלל, מה הם הכירו שם, זה מה שהם רוצים פה. אני שובר את הראש כבר הרבה מאוד שנים לנסות ללמד אותם לאכול את הירוק, כי הם הכירו את הסגול וזה מה שהם מכירים וזה מה שהם רוצים. יש זן שנקרא קונצ'רטו, שכמה פעמים ניסו לגדל אותו, מקרה היחידי שמוכנים לקנות אותו כשאין פשוט משהו אחר, כשאין משהו אחר אז לוקחים גם את זה. אז זה לא הבעיה של מחסור בזנים, הבעיה זה במחסור במודעות, לא, אין מודעות לנושא התזונתי-בריאותי. זה גם קשה מאוד לשנות הרגלי אכילה. הרגלי אכילה של אנשים נקבעים בדרך כלל בבית שהם גדלו בו.
אבל בשנים האחרונות, כשיש באמת יותר ויותר אנשים יוצאים החוצה, ויותר ויותר שפים משתמשים בארטישוק כמעט מתי שרק אפשר, ממש חביב השפים, אתה לא רואה עלייה בביקוש?
תראה, אני אומר בצחוק, אני אומר שאני צריך להודות לשמיים הפתוחים ולזה שיש את הלואו קוסט, כי אנשים פתאום נוסעים לאיטליה ושם הם לומדים את הארטישוק, אבל הם, לצערי הרב, הם לא למדו מהשכנים שלהם, השכנים המרוקאים שלהם, שזה בעצם העדה שצורכת הכי הרבה ארטישוקים, שאצלה זה פשוט... זה פשוט מסט, מה שנקרא. זה הירק שהכי נחשב, ומי שלא יודע, אצל מרוקאים, אחרי סעודת שבת, זה הכינוח.
נכון, מקבלים ארטישוק שלם ומתחילים לפרק אותו כולם ביחד.
זה פיצוחים, זה גם כל כך נכון מבחינה בריאותית, וכל כך נכון מבחינה משפחתית, חברתית. זה פשוט, אם יש לי חלום כחול לדבר הזה, שנלמד לאמץ את המנהג הזה.
זה מקסים.
המון, המון.
נכון.
זה מקסים, זה פשוט אוכלים בידיים, וזה גם נוח, נכון מאוד מבחינה בריאותית. אין אפס.
כן. מאוד מעניין מה שאתה אומר ברמה התרבותית. אני רוצה להחזיר אותך שנייה לעניין העונות שאיתו התחלנו, ועם זה גם אנחנו נתחיל לסיים. דיברת על זה שעכשיו זה שיא העונה, בין אמצע מרץ לתחילת אפריל, אבל בכלל, באיזה חודשים אפשר להשיג את הארטישוק בישראל?
זה מתחיל מתישהו בנובמבר, זה תלוי במזג אוויר, ואז יש מעט מאוד, וכמובן המחיר מאוד מאוד יקר, כי חוקי הכלכלה חלים גם בארטישוק, היצע וביקוש. ככל שמתקדמים בזמן, הכמויות עולות והמחיר כמובן יורד. השיא זה, כמו שאמרנו, התקופה הזאת, וזה נמשך עד ראשית מאי, לפעמים עד אמצע מאי, זה תלוי מאוד באיזה חורף אביב יש לנו, כמה חמסינים באים, ואחרי זה כבר אין. כי הארטישוקים כבר מתחילים להיות צבעיים, וזהו.
ואמרת שזה ירק רב שנתי, אבל שבאמת צומח פעם בשנה, אז אותו...
עונתי, כן.
צומח או פורח.
אותו צמח גדל כל פעם מחדש.
בעצם, אני מחזירה אותך עוד פעם להתחלה, אמרנו שזה קוץ מאוד מאוד גדול, אז מצמח אחד, כמה ארטישוקים יכולים לצאת לי בעונה?
בצמח אחד יש, בעצם, מה שאנחנו אוכלים זה את הניצן של התפרחת. אז יש דבר ראשון, הארטישוק הראשון, שהוא בדרך כלל הכי גדול, אך מצידה והדור של הילדים, שהם גדלים ביחד, אבל כותפים קודם את הראשון שהוא הכי גדול, אחרי זה יש שניים או שלושה, ואחרי זה הדור של הנכדים, שזה עוד שניים, שלושה, בסך הכל חמישה, שבעה ארטישוקים לצמח. זה לא, גם לא עתיר יבול, כי סך הכל בדונם יש טונה וחצי של ארטישוק, במקרה הטוב.
וזה הכל בקטיף ידני.
הכל קטיף ידני, הכל עם סכין מאוד חד.
כן.
בדרך כלל בחורף, האם, לא לפעמים, יורד גשם ואין לך ברירה, אתה צריך ללכת לקטוף, זה הכל עם תרמיל גדול על הגב,
כן.
קוטפים וזורקים אחורה, המאזינים מוזמנים להגיע לשטחי הארטישוק שלנו פה ולראות.
איפה אתם ממוקמים?
אנחנו ממוקמים בניר בנים, יש לנו פה אחד הדברים שהחשובים שאני מנסה לעשות אותם, זה בעצם יש לנו פה כל שישי שבת ברנץ' על בסיס ארטישוק, אז יש כאן ברנץ' שהוא כולו צמחוני, עם המון מנות שיש בהם ארטישוקים, וכמובן יש את הסיור, של סיור של שעה וחצי, שבו אני לא רק מסביר על הארטישוק, אבל זה העיקר, אלא בכלל, על ההיסטוריה של המקום, על ההיסטוריה של המושב, מה גידלו בעבר, מה גידלו היום, הכרם של הזיתים, הכרם של הענבים, תצפית על האזור, וכמובן הרבה מאוד ארטישוקים, ואתם צריכים לראות איך בעצם, שמגיעים לשטח של ארטישוק, איך כולם עומדים ואוכלים ארטישוק חי. אוכלים ארטישוק חי, זה האמת שזה הכי טעים.
האמת שזה טעים בצורה בלתי רגילה. נועם, תודה רבה. עכשיו שאנחנו יודעים שאפשר לבוא לבקר, וגם יש משהו לאכול, אז אנחנו כנראה נגיע בקרוב.
עד סוף אפריל אנחנו פתוחים כל שישי שבת, חפשו בווייז ארטישוק של נועם, חפשו בגוגל ארטישוק של נועם, ונשמח לארח אתכם.
כל הכבוד, יופי. תודה רבה, נועם.
תודה רבה, נועם.
ביי ביי.
מקסים.
מקסים.
לוקסי, יקירי.
יס.
קצת מידע שימושי בשביל שנוכל אוטוטו להיכנס למטבח ולהתעסק עם ארטישוק. איך בוחרים ארטישוק?
אני חייב שוב פעם להדגיש פה איזשהו עניין.
מה כולם סובלים היום?
לא, אני אגיד לך למה. כי איך בוחרים ארטישוק? את טסה לחול, את הולכת לשוק ואת רואה חמישה, שישה זנים של ארטישוקים. כולם סגורים מאוד, או שהעלים שלהם נורא יפים, או שהצבעים שלהם נורא יפים. קטנים, גדולים, גלוב ארטישוק. יש חומים שהיו בקרה וכל מיני כאלה. תכף אני ארחיב על זה, אבל פה בארץ רוב האוכלוסייה, לדעתי, 80% מהאוכלוסייה קונה בסופרים, ובסופרים המוזלים, והם לוקחים את הארטישוק שנמצא על המדף. לרוב הוא פתוח כבר לגמרי, כי הוא כבר ישן, כי הוא כבר שבוע מסתובב לו.
נכון, פתוח, הכוונה שהעלים שלו כמו עלי כותרת של פרח, פשוט פתוחים, הוא כבר לא נראה כמו ניצן, אלא כמו פרח.
בדיוק, מתחיל להיפתח, צריך להיזהר, כי העלים האלה מאוד קוצניים בקצה שלהם. איך מוצאים, איך יודעים שהארטישוק שלכם באמת טוב? אחד, הוא צריך להיות סגור, העלים שלו צריכים להיות מהודקים לגוף שלו. שתיים, הוא צריך להיות מאוד ירוק מבחינת לחות. איך יודעים? יש את העלים החיצוניים ביותר.
ירוק מבחינת ואני... לחות, לא מבחינת צבע, כי נכון, הצבע שלו מבחינת, הוא ירקה, ירקה כפרפר.
צבע שלו הוא ירקה כפרפר, לפעמים הוא מקבל קצת גוון חום. פשוט לוקחים את העלים התחתונים ביותר, אלה שהכי קרובים לגזע, ומקפלים אותם לשתיים. אם העלה מתקפל, אנחנו בצרות, זה ארטישוק מיובש. כי הוא גמיש. אם העלה נשבר וגם עושה מין פאק כזה, אז בדיוק. אז כנראה שמדובר בארטישוק מאוד מאוד טרי, וגם אפשר לקחת את הארטישוק עצמו בידיים, זה נורא כיף לעשות עם הגדולים במיוחד, ולקבצ'ץ' אותו, ואז הוא עושה מין כזה... כזה של פלסטיק, ואז יודעים שהוא טרי.
אז אמרנו, העלים צריכים להיות סגורים, העלים צריכים להיות גם יפים ולא פגומים.
נכון.
שאפשר יהיה לשבור עליה ולא לקפל אותו, וגם שיהיו יחסית כבדים. מבחינת יחסון, אפשר לחזור עם הארטישוק הביתה, לשים אותו בסקית סגורה ולשים אותו במקרר, כי כן, הוא צריך לשמור, צריך סביבה קצת לחה כדי לשמור על הטריות שלו. אפשר גם לטפטף טיפה מים בתוך הסקית, אגב.
אני בגישה אחרת לגמרי, ארטישוק.
אתה הולך להגיד בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
מה?
פרח.
פרח. אפשר להתייחס אליו כמו פרח.
שזה אומר?
שזה אומר לשים אותו באיזה כוס עם מים, כמו פרח, כמו זר פרחים. אפילו הקירור רק מאריך לו את החיים, אבל גם לא חובה, זה יחזיק כמה ימים גם בחוץ, וזה עולם אחר.
אני שם אותו על הדלת של המקרר, אני שמה פשוט כלי מים, תוקעת את הארטישוקים בפנים, על הדלת של המקרר, סוגרת.
אה, אוקיי.
משמר יופי.
משמר יופי.
כן.
כיף גדול.
ואז אני רוצה לפנות אליך, והשארתי, אמרתי, אני רוצה שאתה תדבר על זה. כי זה אחד הדברים היחידים שאני לא אוהבת בארטישוק. לנקות אותו. תקשיב, זה סיוט. אם עכשיו אנחנו, יש לנו מתכון לפנינו, ואנחנו רוצים להשתמש רק בלב, זה לא קל.
זה לא קל, מי שלא מקצועי, נכון. מי שלא עשה את זה מעולם, יהיה לו קשה מאוד לעשות את זה. מאוד קשה להוריד את העלים ולהשאיר את הלב כמו שהוא צריך לשלם.
אתה יודע שעשיתי את זה פעם 8 שעות רצוף?
אני אפילו יודע איפה, באוקיינוס?
כן.
הנה, זכרתי.
כי זה סיפור זוועה.
מה?
ש8 שעות נתנו לי לנקות ארטישוקים חיים, אני יצאתי עם ידיים פצועות לחלוטין.
זה היה בסטאז' שלך?
זה היה בסטאז' באוקיינוס בהרצליה, כן.
אני בסטאז' שלי באורקה, הגעתי ונתנו לי לקלף פיילה, וכשאני אומר פיילה אני מכוון לארגז בנפח של איזה 2 קוב, של, אני לא צוחק, של אספרגוסים, להוריד להם את הקוצים מכל הגוף. לא עם קולפן, עם טורנה, עם סכין קטנה כזאת ומעונקלת, וזה היה המשמרת הראשונה שלי, 8 שעות של זה.
די, אנשים תמיד מסתכלים על שפים בסיטי אילתם, ולא מבינים איזה דרך הם עברו וכמה זובורים הם עברו בדרך להיות שפים. יש כל כך הרבה עבודות סיזיפיות במטבח, לנקות דגים, לנקות קלמרי, אבל בסוף ניקוי ארטישוקים,
כן.
זה אחד הקשים בעיניי.
נכון.
ובכל זאת, יש לך קצת טיפים לניקוי ארטישוק קצת יותר יעיל?
תראי, בגדול, השאלה מה המטרה שלך. אני דוגל בלאכול את כל הארטישוק עם העלים, ואז אני בדרך כלל אזרוק אותו לאיזה סיר מים עם, את יודעת, כמה פלחי לימון ושום, כן שום, לא שום, כן נסבטי בול, לא נסבטי בול, מרתיחים את זה איזה חצי שעה. ואז אני אוהב נורא את כל הפעולת אכילה של העלים. עד שמגיעים ללב. אבל אם את באמת רוצה לעשות ארטישוק ממולא או משהו שבאמת דורש להגיע לעלים, הדרך הכי טובה...
להגיע ללבבות.
להגיע ללבבות, נכון. הדרך הכי טובה היא לקחת סכין מסור, לנסר אותו, להוריד לו שליש, את השליש העליון, להתקרב כאילו ללב. מורידים גם את הגזע כמה שיותר קרוב, את הגבעול כמה שיותר קרוב ללב עצמו. ואז צריכים סכין חדה מאוד 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 מאוד, תולשים את העלים החיצוניים, ואז עם הסכין עוברים לכל אורך הארטישוק מהחלק התחתון שלו, ואז גם מהחלק העליון שלו, ואז עם כף מוציאים את השערות שמכסות על הלב, ואז מגיעים ללב, וחובה לשמור את זה במי לימון או כן. מים עם חום, זה גם יעבוד, כי אחרת הוא משחיר.
קודם כל, תראה כמה זמן ההסבר לקח, אתה מבין? שכל, זה
וגם
לוקח...
חצי לא הבינו, כי זה נורא קשה להסביר את זה, כן.
זה 5 דקות באמת כאילו לנקות...
לב
אחד, כן. זה הרבה מאוד עבודה. נקודה מאוד חשובה שאמרת, ברגע שמגיעים אל הלב צריך לשפשף את הלב בלימון, או לשים את הארטישוק במים עם לימון, אחרת הוא משחיר.
נכון.
אבל אתה יודע, זה מביא אותי לנקודה מאוד חשובה בשיח שלנו היום. ארטישוק אפו, כן או לא? אני רוצה להגיד על זה משהו.
אני אשמח לשמוע מה תגידי, כי אנחנו בגדול נגד אוכל קפוא. מצד שני, אני חושב שיש הרבה ירקות שהכיפאון רק עוזר להם, ותכף אני אתן לך גם אנקדוטה על ארטישוק, אבל דברי.
מה שרציתי להגיד זה כזה דבר. ארטישוק קפוא, אותן תחתיות ארטישוק קפואות,
כן.
זה מאוד דומה בטעם לארטישוק. האמת זה כמעט אותו טעם כמו הארטישוק החי. ההבדל הוא בטקסטורה. ופה בעצם הבעיה שלי, כי ארטישוק הוא ירק שעיקרו בטקסטורה. בין אם אתה אוכל אותו חי, אוכל אותו מבושל, יש איזושהי נגיסות מאוד מאוד נעימה בלב ובעלים, שמאוד קשה לי לוותר עליה. אבל באמת ביחס כאן בין עלות תועלת, כלומר כמה אני צריכה לעבוד כדי להגיע ללב, כשאני רוצה להכין למשל ארטישוק ממולה, אז אני יכולה לגמרי להבין למה בכזה מקרה, בשביל לאכול ארטישוק ממולה, אנחנו נוותר.
שארטישוק הוא לא הכוכב של המנה,
בדיוק, שיש בו רוטה ושיש בו מלית והכל, אז אפשר לוותר קצת על הטקסטורה לטובת ארטישוקים קפואים. כן, מאוד 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 חשוב להגיד שיש לנו, אם כבר אנחנו מדברים על העניינים קפואים, שאני דווקא בניגוד אליך כן מחבבת ירקות קפואים לשימוש היום יומי. כלומר, אישית במטבח שלי אני לא משתמשת בזה הרבה, כי אני באמת צורכת המון המון ירקות טריים.
תלוי מה.
אבל, כן, אתה יודע, זה...
אפונה.
אפונה למשל.
כן, אפונה זה נהדר.
אין סיבה שלא. והיום גם ההקפאה היא כל כך איכותית, עושים להם את השוק פריז מאוד מאוד מהר ומאוד סמוך לקטיף, כך שגם חלק ניכר מהערכים התזונתיים נשמרים, וגם באמת הטעם נשמר יחסית טוב. אז אני לא נגד תחתיות ארטישוק קפואות. מתי זה לא מתאים? זה לא מתאים כשבאמת אנחנו רוצים סלט של ארטישוק חי, או שאנחנו רוצים משהו שהטקסטורה בו היא חשובה.
נכון, וגם מה קורה בתהליך ההקפאה, המים שבתא קופאים ומתרחבים, כי מים כשהם קפואים הם מתרחבים, ושוברים את מסגרות התאים, ואז באמת הכל נהיה טיפה יותר סמרטוטי. אבל בגלל שהם עושים הקפאה כל כך מהירה בכל החברות הגדולות האלה שלא נקוב בשמם, אז לפני שהקריסטלים שלקח נוצרים, כבר המוצר מגיע לטמפרטורה נורא נורא נמוכה בו. ממש אומר על צורה שלו.
אגב, משהו חשוב, אם בכל זאת משתמשים בלבבות קפואים, לא לבשל אותם עד זרה, לא לבשל אותם הרבה שעות, אלא בישול כמה שיותר קצר, כדי בכל זאת לשמור אצלם על איזושהי פריחות.
כי הם כבר,
הם חצים, כבר,
הם כבר רכים.
כן, כן.
כן, לא צריך להרחיב בזה.
אפרופו זה, העלינו את העניין של ערכים תזונתיים.
אבל לפני הערכים התזונתיים, כן. ארטישוק יש לו תכונה מדהימה, הוא גדל באזורים חמים יחסית, אגן הים תיכון אמרנו, ומגדלים אותו בקליפורניה בארצות הברית, אבל אם הארטישוק גדל נגיד באיטליה או בצרפת באזורים שהטמפרטורה יורדת מתחת לאפס, הוא לא קופה, אבל הוא מתחיל איזשהו תהליך, קוראים לזה פרוסט קיסט ארטישוק, והוא נהיה חום.
נשיקה קפואה?
נשיקה קפואה.
הוא נהיה חום, הטעם שלו נפגע?
להפך, הוא משתבח, כך אומרים. הטקסטורה שלו לא נפגעת, הטעם שלו מתעצם ונהיה אגוזי כמו חמה חומה. הוא גם מקבל מין קביעת שמש כזאת, כמו כשאת הולכת לשמש ואת נחוות ואז מתקלף לך אור, אז גם לארטישוק מתקלף האור.
חמור.
עכשיו יש לו גם לב וגם אור. שזה כאילו אחד הירק הכי...
עוד שנייה טבעונים לא יאכלו אותו.
ירק אנושי לגמרי. אבל התהליך הזה זה תהליך של לפחות 3 שבועות, כשהוא חי בטמפרטורת אפס, זאת אומרת, ארטישוקים הקפואים שאנחנו קונים ומפשירים, אין להם את הטעם הזה, הם לא יקבלו את הטעם הזה.
אני ממש רוצה לטעום ארטישוק שקיבל נשיקת קיפאון.
נשיקת קיפאון.
זה נשמע לי מאוד מאוד נחמד.
כן.
העליתי את עניין
הבריאות.
כי אומרים שזה ירק מאוד מאוד בריא, ובצדק, הוא מאוד מאוד עשיר בחומצה פולית. הוא מאוד עשיר בוויטמין C, הוא מאוד עשיר באשלגן. כל מיני מחקרים הוכיחו שהוא עוזר בהורדת קולסטרול, ושיש לו הרבה סיבים תזונתיים.
בארטישוק יש 6 גרם של סיבים תזונתיים, שזה טרם 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 יותר מאשר ב...
סטייק?
לא, שזיף מיובש. וכשלנו יש עצירות או משהו, אומרים תאכלו שזיפים, תאכלו שזיפים, כי יש שזיפים מלאים סיבים. תאכלו ארטישוק, תאכלו ארטישוק, יעזור לכם יותר.
באמת?
באמת. אז זהו, שארטישוק הוא באמת נורא בריא, והוא מוזכר כבר, יש איזשהו ספר משנת 70 לפני הספירה, ספר יווני, שמזכיר את הארטישוק כתרופה לשלל מחלות לב ותפקודי כבד. עצם זה שהוא מוריד את הקולסטרול, נראה לי הוא עוזר נורא לניקוי הכבד, לא? את בתור רופאה כמעט יודעת לתת על זה כמה מילים.
הוא מאוד מאוד בריא, גם יש כל מיני מחקרים שאומרים שהוא מסייע לחולי סוכרת. חשבתי על זה קצת באופן פילוסופי.
כן.
כי מדברים גם שיש לו ערך קלורי נמוך והכל, ואתה יודע שאני...
אנטי-אוקסידנטים נורא גבוהים.
כן, אני מאוד לא אוהבת לדבר על קלוריות. אני לא מאמינה בשיח על קלוריות, אני מאמינה בשיח באמת על אכילה רגשית נכונה, לספק את עצמנו מבחינה מנטלית כשאנחנו אוכלים, ואז אנחנו בסופו של דבר אוכלים פחות. מה שאני כן נורא חשוב לי להגיד על זה, זה שמשך האכילה מאוד מאוד משפיע על תחושת השובע. כלומר, אם אנחנו אוכלים משהו לאורך זמן, אז גם המוח מקבל בעצם תשדורות שאנחנו אוכלים, ולכן אנחנו נהיים סביעים. כלומר, בלי קשר לעובדה שיש פה סיבים תזונתיים, ובלי קשר שהוא דל בקלוריות, עצם זה שלוקח לנו הרבה זמן לאכול את הארטישוק, אז כל ההתעסקות הזאת, כן. אנחנו אוכלים מעט מאוד בפרק זמן ארוך, ובפרק הזמן הזה אנחנו נהיים סביעים עם... מעט מאוד קלוריות. והרבה סיבים.
נכון.
בהנחה כמובן שלא טבלנו כל עלה ועלה ברוטב עשיר בטירוף.
נהוג לרוב לאכול ארטישוקי בבית עם מיונזים או איולים למיניהם. את תכף נדבר גם על זה, אבל מבחינה רפואית באמת מדובר בירק שצריך להוריד את הכובע להצדיע, אחד הירקות הכי מוערכים מבחינה תזונתית, ואני מצאתי מחקר של אוניברסיטה בסלובניה שמצא קשר ישיר בין צריכת תמצית עלי ארטישוק והעתת גידול של תאי סרטן מסוג לוקמיה. הם עושים על זה מחקר עכשיו.
איך מצאת את המחקר הזה? מחקר מסלובניה?
כן. ואני יכול להגיד לך שהרי כשהולכים לחנויות טבע ויש מיליון תמציות ג'ינג'ר, תמציות פלפל שחור, תמציות קורקום וזה, יש תמציות עלי ארטישוק. לוקחים תעלים, מייבשים אותם ועושים מזה איזושהי תמצית. בארצות הברית נורא נורא קל לקנות את זה, זה נורא נורא מומלץ. באירופה צריך מרשם רופא כדי לקנות תמצית עלי ארטישוק.
זה קודם כל שפו על האירופאים.
באמת שפו על האירופאים.
באמת, כי אתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד אומרת, הרבה אנשים, מה זה יצא לי הרופא, עכשיו אל תשאל. עכשיו תכין קפה, לך תכין קפה, תמזוג לך דרינק,
למטה
שעתיים, אני אחזור. לא, אחד העניינים זה שאנשים תמיד אומרים, אם משהו טבעי, אז הוא לא יכול להזיק. כלומר, יש איזושהי אמונה שכשאתה בא לרופא, אתה צריך לספר לו איזה תרופות אתה לוקח, אבל אתה לא מספר לו איזה תוספים אתה לוקח, כי האמונה היא שאם זה טבעי, זה לא מזיק. ועל זה אני תמיד אומרת שגם ערס נחש זה טבעי. וגם ציאניד.
גם ציאניד.
זה טבעי. אז באמת, אם יש משהו שהוא כל כך פוטנטי, ויש לו כזה פוטנציאל לעשות משהו בגוף, אז זה טוב מאוד שנותנים אותו במרשם רופא, למרות שהוא טבעי.
כן.
כן. אני רוצה שתספר לי משהו אחר.
מה?
אני רוצה שנדבר על אחת ממנות הארטישוק הידועות בעולם.
כן.
ואחת ממנות הארטישוק בוודאי אהובות עליי, קרצ'ופי על הג'ודאה.
אז שנייה לפני הקרצ'ופי על הג'ודאה, הרי ארטישוק בעינינו זה באמת ירק מאוד מאוד איטלקי, והוא מגיע בשני גרסאות נורא נורא מפורסמות באיטליה, ארטישוק על הרומנה וארטישוק על הג'ודאה. אנחנו נורא אוהבים את הג'ודאה כי אנחנו יהודים ויש לזה את כל הקשר המסורתי אלינו, אבל בוא נציג רגע מה זה ומה זה. ארטישוק על הרומנה בעצם זה ארטישוק קונפי. ארטישוק שבושל עם עצבתי בול ותבלינים בהמון המון שמן זית ונוזל יין וכאלה. בושל עד שנהיה רך.
בטמפרטורה נמוכה.
בטמפרטורה נמוכה מאוד.
אתה יכול להגיד לי מה בערך היחס של שמן זית לנוזל אחר?
אז אני ראיתי מלא מתכונים, לדעתי שמים בין 15 ל-40 אחוז, משהו כזה, נוזלים לעומת שמן. זאת אומרת...
שזה בערך, זה הפוך מהיחס של ארטישוק בריגול. שארטישוק בריגול זה טכניקה מהמטבח הצרפתי, לעומת זאת שהיא גם בישול בנוזל פלוס שמן, אבל יחס אחר.
אז אני... נשוי לבחור שהוא חצי צרפתי וחצי איטלקי.
איזה כיף לך. אני נשואה לבחור שהוא חצי קיבוצניק וחצי קיבוצניק. ומאותו קיבוץ גם.
תכלס. אצל הורי בעלי מצד סבתא בבא אסקולי, האיטלקייה, בארוחת שישי הם כמעט תמיד אוכלים ארטישוק. ראיה, אמא שלו תמיד באמת הולכת ביום שישי לשוק, למחנה. מחפשת ארטישוקים יפים, היא מוצאת אותם, אז היא תמיד תיקח אותם ותכין אותם.
מה היא תכין מהם?
אז זהו.
ארטישוק על הרומנה או ארטישוק על הג'ודאה שלא סיפרת מה
היא
הוא?
היא קוראת לזה ארטישוק על הג'ודאה, אבל זה לא ארטישוק על הג'ודאה הקלאסי. אנחנו טסים לאיטליה ואנחנו רואים ארטישוק על הג'ודאה. רוב הסיכויים שלקחו ארטישוק, בייבי ארטישוק, הקטנים הרכים, באיטליה משתמשים בזן מיוחד לזה אמנם, אבל פה בארץ בבייבי האלה, חוצים אותם לשניים, מנקים את השערות לב, נותנים איזה קווץ' כזה כדי שהוא ייפתח, ומתגנים בשמן עמוק, עד שהוא נהיה פריך, הוא נהיה ממש חום ופריך, ממש כמו צ'יפס.
שמן עמוק, שמן זית עמוק או שמן רגיל עמוק?
שלי איטלקי יגיד לך אך ורק שמן זית.
ברור, אני שואלת אותך. אתה לא איטלקי, אתה רק נשוי לחצי איטלקי גם.
אז, לא, אז אני למטרה הזאת גם הייתי משתמש בשמן זית.
לחצתי אותך לקיר.
לחצתי לקיר, לא, אבל זה נכון, כי יש הבדל, ובדרך כלל אוכלים את זה באמת, בגלל שזה מתוגן, ואוכל מתוגן נורא נורא אוהב, או חמיצות גבוהה, או שומניות, אז או עם מצלימון או עם איולי, והיא עושה, מטבל שנקרא אצלהם במשפחה כמו יונז, השם הגאוני.
ככה הם קוראים לזה?
הם קוראים לזה כמו יונז, אני לא יודע איך.
מרצונם החופשי?
אז כן. זה אמנם עם מרקם מושלם של מיונז, אבל זה הבסיס של חרדל ופטרוזיליה, וזה להיט, להיט. אני יכול להסביר לך כמה זה טעים.
רגע, היא לוקחת חרדל, היא לוקחת פטרוזיליה, ואיך מזה נהיה מיונז? היא מוסיפה חלמון או משהו? או שהיא מתחילה לעשות אמולסיה עם שמן?
זה 8 כפות של שמן זית, כף קדושה של חרדל. היא לוקחת 2/3 צרור גדול מאוד של פטרוזיליה, רק אורגנית, רק אלים, כי זה באמת מרב.
יופי, גם היא מפרידה אלים.
היא מפרידה עלים, אבל צריך את זה, כי זה נותן את המרקם החלק. שתי שיני שום, מלח, סוכר ופפריקה מתוקה, ואיזה כפית כזאת של חומץ הדרים, ותוכן את הכל בבלנדר, ומתקבל באמת מרקם של מיונז, ואם רוצים אפשר להוסיף עוד שמן, כמה שרוצים, זה, את יודעת, יש שם חומצה, אז השמן יעשה אימולציה, וזה הכמות שנתתי עכשיו מספיקה בערך ל-10 ארטישוקים, ואיך היא עושה את הארטישוקים?
איך?
או. אז היא, ועכשיו לקראת פסח היא תעשה את זה בטוח, כי אנחנו אוכלים אצלה, היא עושה בסיר לחץ, בתחתית שלו היא שמה שתי כפות שמן זית, ושני שיני שום חתוכים, יכול להיות שקצת יותר משני כפות שמן, מסדרת את הארטישוקים בדומינו, ושמה מים חצי מכמות הארטישוקים.
כן.
וזה השיטה האיטלקית שלה. מה תגידי על זה?
שזה רומנה, זה לא ג'ודאה.
האיטלקים חולקים עלייך. כל מה שאנחנו מכירים,
כן.
זה לא תמיד המסורות של אנשים שבאו ממקור אחר.
זה נכון. לא, אני אגיד לך מה, גם ברגע שרומאים אומרים קרצ'ופי על הג'ודאה, זה הסתכלות הרומית על, כן. על, על, על משהו שהוא מאכל יהודי, אבל יכול נכון. שיהודים רואים את המאכל הזה אחרת.
נכון.
מעניין.
כן, ואז אחרי הבישול, כשהארטישוק מוכן, היא עוד מתגנת אותו בשמן זית.
אז יש טיגון.
יש טיגון, אבל לא בשמן עמוק. שמן רדוד.
נייס.
ואי אפשר להסביר, הם נורא נורא רכים, הם ממש רכים, הם תמיד נמסים, נמוכים, אני לא רוצה להגיד נימוח, כי נראה לי נימוח אומרים על כל מאכל היום, אבל זה מאוד מאוד נימוח. טובלים את זה ברוטב ואוכלים את זה ככה.
ואפשר לאכול את כל חלקי הארטישוק הזה? או שצריך לקלוף אותו ככה על יעלה?
תולשים עלים? לא, לא, לא. זה, במובן הזה, זה כמו ארטישוק מבושל. לא אוכלים את החלקים הקשים. זה לא נהיה פריך. בארטישוק על הג'ודאה שעושים באיטליה, ומתקדים אותו בשמן עמוק, ומשתמשים בזן בייביה מאוד מאוד קטן, העלים נהיים פריחים כמו צ'יפס, ואפשר לאכול את כל העלה, כן. לכל אורכו, ולדעתי לזן הזה גם אין שערות לב, אז באמת אוכלים אותו את כולו.
אתה יודע? אם מישהו רוצה קצת לעשות קרצ'ופי על הג'ודאה אצלו בבית, הדרך הכי פשוטה?
כן.
תסגור שנייה את האוזניים, שף. בוא נספר לכם.
אני, רגע, נשתה.
תשתה משהו.
אני נשתה שלוק. מה דרינק?
פשוט תקנו ארטישוק משומר, תוציאו אותו מהמוזלים, ותתגנו את זה בשמן זית עמוק.
אני שונא ארטישוק משומר.
יצא לכם קרצ'ופי
על הג'ודאה. אני חייב לעצור רגע.
שנייה. יש פה, בחדר הזה, חמוד, שף ובשלן ביתי שצריך להכיל 4 אנשים כל יום. הבנת?
הבנתי. אבל כשהבשלן הביתי מכין ארטישוקים, הוא לא יכין אותם על בסיס יומי.
לא.
הוא יכין אותם או לחג או במקרים מיוחדים, שכבר כן. ישקיע ויקנה ארטישוק טרי. למה?
מה?
יש פה איזושהי מחלה של שפים שגונבים טרנדים אחד משני.
נכון.
ועכשיו עברנו 2 או אולי יותר קשות של ארטישוק משומר
נכון,
מאיטליה.
זווה.
וזה התחיל במותגים מאוד מאוד טובים שכמה מהחברות היוו, וזה היה נפלא, ומישהו התחיל עם זה מכמה מנות. מהר מאוד כולם התחילו להשתמש בארטישוקים האלה, וכבר מביאים מותגים הרבה פחות טובים.
מייבאים מותגים נחותים.
נחותים
אבל תקשיב,
מאוד.
אבל תקשיב, אבל זה בדיוק העניין. ברגע שאתה מזנה את עצמך, ברגע שאתה מתחיל להשתמש במוצר נחות, בוודאי שזה לא טוב, אבל בוא ניקח את עצמנו. מי שהתחיל את הטרנד בעצם של לתגן פה ארטישוקים בארץ, זה אסף דוקטור, שדיברנו איתו לפני כמה תוכניות.
כן.
הוא הראשון שקנה באמת את הארטישוקים המשומרים, ותיגן אותם, ומגיש את זה על לבנה באחים.
הוא על לבנה, זה באמת טעים מאוד.
זה אחת
נכון.
המנות הכי טובות באחים, וזה מנת ארטישוק נהדרת. וברגע שאתה משתמש בקונסרבים, בשימורים, באיכות גבוהה, זה, אני לא אומרת שזה במקום ארטישוק טרי, זה לא במקומו, אז זה מוצר נוסף, נהדר, טעים, שאפשר לעשות את מנוח לדברים. זה שהיום בשוק יש את הזבל ובאמת יש זבל
יש, אתם תיזהרו במה אתם קונים, באמת, הלכו למעדניות טובות שאתם סופכים עליהם,
נכון?
כי באמת יש פה תת רמה של יבוא.
אתה יודע, זה כמו שנדבר על טונה, ומן הסתם מתישהו
כן.
לנו איזושהי תוכנית על טונה, אז אם אתה משתמש באורטיז, ווואלה, אורטיז לא שילמו לנו כסף, אבל באמת, אם אתה משתמש באורטיז, אחת הטונות הטובות בעולם, זה מוצר אגדה, וזה טונה שטעימה, אחר כך אתה הולך להשתמש בכל מיני דברים מזעזעים, אז
אני קניתי לאיזשהו ארוחת ערב עם חברים, טונה אורטיז, ובאמת דיברנו על זה, שזה לא טונה.
נכון?
זה לא טונה שימורים, אנשים, אין לזה שום קשר לטעם המשומר של טונה תעשייתית שאתם רגילים לאכול, כל כך שונה, כל כך טעים.
אני ממש מרגישה שכיתרתי אותך עכשיו, אני יכולה לרקוד סביבך בצרכות ניצחון.
המשקה שלך הוריד לי, אני חייב להגיד, אני הייתי בהיי.
כי בסוף אתה מסכים איתי, בסוף אתה מסכים איתי.
לא, אני מסכים איתך, שוב, הכל בעולם זה יחסי, הכל זה במידה, מידתיות. יש מקום גם לאוכל כפוי, יש מקום גם לאוכל משומר ומיובא מחול, יש מקום גם לאוכל טרי ומקומי.
יש הכי הרבה מקום לאוכל טרי
נכון?
ומקומי.
נכון, אז אני אומר, הכל פרופורציות.
טוב.
טוב.
השלמנו?
כן.
תגיד, יש לי עוד המון דברים להגיד, אבל אוטוטו ייגמר לנו הזמן. יש לי
המון טרוניות, דרך אגב. מה שלך? המון טרוניות, המון תלונות.
יש לך תלונות?
כן, כל נושא הארטישוק הזה מעצבן אותי. למה שאת נוסעת לחול? דיברנו עם נועם, הוא אמר, יש שני סוגים שאני מגדל, ושני סוגים עיקריים בשוק. למה שאני נוסע, הייתי בלונדון לא מזמן, ומתחת לבית, לדירה, ל-Airbnb שגרנו בה, היה ירקן, ולמה לירקן הזה היו חמישה סוגים שונים של ארטישוק? ירקן, ירקן.
אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי לא רק שהיה לו חמישה סוגים של ארטישוק, שגם ליד כל סוג של ארטישוק היה כתוב את הזן שלו.
נכון.
אז עצם זה שפה בישראל אפילו לא תורכים לכתוב לנו מה הזן, מזה מתחילה כהות החושים כלפי העניין הזני. כי אפילו לא תורכים לציין, מבחינת הרבה המוכרים, בטח הסופרים הגדולים, כאילו לצרכן בכלל לא אכפת, הם תקועים אי שם ב-70s או ב-90s, ולא ברור להם שאנחנו הצרכנים גדלנו, התפקחנו, ואנחנו רוצים לדעת את הזניות.
נכון.
והם יתחילו לכתוב זנים, אז כשניסע לחול נראה את השמות של הזנים, ונבין כמה דל ההצעה פה.
נכון, אנשים כבר נוסעים, ואנשים מבינים, ואנשים תופסים את הראש כל פעם מחדש, הם עומדים לבוקריה, ורואים את השפע, ותופסים את הראש, או בסן מיגל, והם אומרים, איך פה אין את זה? איך יכול להיות שמדינה שמבוססת על חקלאות, שהתחילה כמדינה חקלאית, שיש בה כל כך הרבה קיבוצים ומושבים,
כן.
עדיין מוכרת לך שני סוגי תפוחי אדמה, וסוג אחד של ארטישוק, וסוג אחד של גזר.
ומה שנוגב, תגידו תודה שיש לכם ארטישוק.
בדיוק, תגידו תודה כאילו שאתם בכלל זוכים לאכול את מאכל האלים הזה, וכל ירקן מושתן בכל תת כפר בזה, עם קור לחמישה הסוגים.
טוב. אז בוא נדבר עם עוד שף, שף כן. שמאוד מאוד אוהב ארטישוק. אנחנו הולכים עכשיו להתקשר למיכאל גרטובסקי, שף בעלים של מסעדת מיכאל, ביסטרו מיכאל המדהים בלימן, אחת המסעדות שאני הכי אוהבת בארץ, שותף בצ'יקטי ושותף בווניה ביסטרו בחיפה. צ'יקטי זה בתל אביב, ווניה זה בחיפה, בינם פרוס על כל המדינה. שלום.
שלום.
כן, התקשרתי לך מטלפון קצת אחר. שלום, שלום למיכאל גרטובסקי, מה העניינים?
טוב מאוד, לא ממש. אני תקוע בפקקים כבר שעות.
למה? מאיפה לאיפה?
מ-A ל-B.
מ-A ל-B, כמו כל מדינת ישראל.
מ-A ל-B, זה לא להאמין, פשוט לא להאמין. מתעללים באזרחי מדינות ישראל.
זה נכון, האמת שאתה ממש נקרא מתפרץ לדלת פתוחה, כי ממש לפני ש... התקשרנו לך, כיתרנו פה רבות על היצע ארטישוקים במדינת ישראל.
יש מלא, לא?
מה, ארטישוקים?
כן, מה,
יש פה שני זנים, כשבחול יש למעלה מ-20 זנים.
כן.
למה?
למה? כי תרבותית זה הגיע ממקומות אחרים ולא מפה. אני רואה שכמו שלמה, למה יש כל כך הרבה סוגים של עגבניות באיטליה? זה עניין של חקלאות, תרבות והיסטוריה.
תרבות בעיקר.
אנחנו מקווים שהתוכנית הזאת תעשה איזשהו שינוי, לך תדע, אולי, אולי, אולי נצליח לגרום לקצת יותר מודעות לזנים במדינת ישראל. החלטנו להתקשר אליך, כי אתה מבחינתנו אחד השפים שהכי אוהבים ארטישוק.
אני לא יודע איך זה נתפס.
איך זה נתפס? אתה רוצה שאני אספר לכולם מהמייל שלך?
מורכב מהמילה ארטישוק, כן.
כן. למה בעצם הירק הזה? מה אתה כל כך אוהב בירק הזה?
זה שהוא לא מתמסר.
קשה להשגה.
זה כן, זה ירק שהוא קשה להשגה. זה קוט. העיבוד של הקוט הזה הוא לא פשוט בכלל, הוא לוקח זמן. בשביל גם לעשות אותו חתיכי כזה, כמו שאני אוהב, אז זה עניין של מיומנות. בעודי טבח צעיר באירופה, מה שנקרא, הייתי משתהה מול הטבחים שהייתי רואה איך הם קולפים ארטישוקים ב-no time, מה שנקרא, ובאיזה, ככה, בגילוח הסכין, ולא משאירים חתחתים עליו, וזה יוצא תמיד יפה ונקי, וזה היה איזשהו, ברמה הטכנית, זה היה מבחינתי איזשהו אתגר. אז ככה, החלטתי לפצח אותו, ומעבר לזה שארטישוק הוא מין ירק מוזר כזה. אין לו איזשהו טעם מאוד מאוד מוביל, כמו, נניח, הוא ירק אדמתי, אבל אין לו טעמים מובילים, כמו נגיד פטריות, או כל מיני טעמים חזקים כאלה שאפשר לאחד בהם, שהם נותנים את ההצגה. ללמוד איך לשחק איתו, איך להחמיא לו בעצם.
יפה.
אז זה ככה בקצרה לאמרתי שוב.
מה את אוהב להכין ממנו במסעדות שלך? או בבית?
בבית אני לא מבשל בכלל.
טוב, אתה מפשיל כל כך הרבה לאורך השבוע ש...
בטח לא ארטישוקים.
רק נספר שאתה קופץ בכל הארץ.
במסעדות אני מבשל אותו על כל צורותיו, אני מאוד אוהב לחשוף את הלב ולנקות אותו מכל העלים, והחלק הצבעי והסעיר שלו, ואז לפרוס אותו דק דק, ממש ככה עם מנדולינה, ולטבל אותו במיץ לימון, שמן זית, מלח והמון המון עשבים, ואת זה אני מגיש עם, בדרך כלל עם איזשהו דג נע. הוא יכול להיות סשימי או טרטר, אבל החיבור הזה בין גם בטעמים וגם במרקמים והטריות הזאת שחקת.
גם ארטישוקנה וגם ארטישוקנה וגם הדגנה?
גם ארטישוקנה וגם דגנה, כן. יש לה, דווקא זה מגיע ככה מהגישה האיטלקית למה שהם קוראים לו קרודו, סלט קרודו של ארטישוקים, שזה פשוט, יש את זה גם למרוקאים אגב, שזה גם כן מעניין, שזה פשוט ארטישוק שמה שכובש אותו זה אלמנט חומצי, במקרה שלי זה מיץ לימון, ואז אני מחמיא לו עם עוד כל מיני עלי טבלין, האיטלקים נוהגים להוסיף לזה בקורן או פרמז'אן, וזה בעצם משמש ממש כמו סלט. במקרה שלי אמרתי אני מוסיף לו דגנה.
מקסים.
אני אוהב להגיש ארטישוק עם, מה שקורה טוב זה שארטישוק בא עם הרבה ירוקים, הוא ככה נכנס לעונה עם כל הירוקים, ובאזור שאני ממשל פה, בצפון, יש את הדרד הערבי שיש לו טעם יותר רגולי ויותר עמוק, אז אני אוהב לשלח אותו לדרד שאני ככה מחפיץ אותו בשמן זית עם מעט שום, ואז איזושהי גבינה שהיא דווקא גבינה ניטרלית שאני לא רוצה שהיא תעפיל על הארטישוק כמו מוסטרלה, אז זה גם כן מנה שאני עושה עם הדבר הזה, את הארטישוק עצמם, אני בעצם מעביר אותם בתוך הג'וסטר, בתוך התנור גיחלים הזה, שנותן לו עוד עומק ואופי מעצם השן שהוא מקבל.
רגע, 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 אז בעצם אתה לוקח את הארטישוק מה, כשהוא שלם או רק את הלבבות?
לא, אני קולף אותו, מעביר אותו תהליך של בישול, ואז אני זורק אותו לגיחלים.
יואו.
ואז כך אני משחיר, אני לא מבשל אותו בעצם עד הסוף, אני נותן לגיחלים לעשות את המשך העבודה של הריקור. אז אני משתמש בלבבות שלמים, שאני שומר על הגיבול גם, מחובר. בטח בשיא העונה, הגיבול הזה הוא אכיל, כשזה קצת יוצא מהעונה הזו, הוא מתחיל הטבעי ומעדכן. אז יש מין איזה כובע כזה, שני כובעים כאלה מאוד נחמדים, של לב ארטישוק עם הגיבול שלו, ואז כל הדבר הזה בעצם הופך להיות איזה סוג של סלט חם, עם עלי טרף ומוזרלה.
וואי, תראה, מאוד עדין, אתה שם...
נברים שאני מוסיף, כן.
זה מאוד עדין, כלומר, זה נשמע שאתה מקפיד לא להכניס אליו טעמים, לא לשים מולו פייט של טעמים עזים.
לא, כי אני רוצה אותו, מבחינתי, כשאני עובד עם ארטישוק, בגלל כל ההמלנות, בגלל התקופה הזאת שהוא לא נמצא אצלנו כל השנה, אני ככה מנסה לתת לו את הבמה, כלומר, הוא הסולם מבחינתי.
כן.
אני רק מחפש כל הזמן מה יכול להחמיא לו ומה יכול להעצים אותו, באיפה החיבור הזה, כלומר, לייצר איזשהו משהו שהוא ששלם גדול מסך חלקיו.
כלומר, אם הייתי צריכה לייצר איזשהו כלל אצבע, אז נגיד גבינות חריפות, או כמו פרמזן, או גורגונזולה, זה לא המקום שלהם מול ארטישוק.
זה תלוי באיזה מרקם. זה לא באמת נכון, כי נגיד, לא, זה לא באמת נכון, כי פרמזן דווקא כן מתאים לארטישוק. החריפות הזאת והמליחות של הגבינה והאומאמי הגדול שיש לגבינות האלה הן דווקא כן מתאימות, אבל זה שוב, כל מקרה הוא לגופו. נגיד, כן שימוש אני עושה עם פרמזן, אני פשוט עושה פסטה כזאת של קאצ'יו ופפר, בכלל שחור וגבינה, פסטה הכי רומאית, הכי בסיסית שיש, ואז לתוך זה אני משדך גם מין שבבים כאלה של ארטישוק שהם עוברים אצלי טיגון.
Yeah.
כלומר, אני קצת מקמח אותם בדורום, כמו... כן, שבבים, זה הדבר הנכון להגיד. מקמח את זה, מתגן את זה, ואז אני זורק את זה מעל הפסטה, שזה בעצם משמש כמו עוד איזשהו אלמנט קרנצ'י, וכמובן טעם נוסף ש... מאוד מתאים לכל הדבר הזה ביחד.
איפה את זה אני יכולה לאכול? אנחנו אמרנו ככה לפני שעלית לשידור, שאתה השף הבעלים של לימן, ואתה שותף בצ'יקטי ושותף בווניה בחיפה. איפה מהשלוש אני יכולה לטעום את זה, את הקרבונרה הזאת? סליחה, את הקאצ'ו ופפר הזאת.
זה במסעדת המקור. מיכאל
בלימן.
בסדר, ניסה שעה וחצי.
מיכאל, אתה בלימן, אתה מקפיד לבשל מטבח מקומי. יש גידול של ארטישוקים באזור שלך?
לא.
לא.
לא, במלא חקלאים שפגשתי לאורך הדרך, כן. ככה ניסיתי לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני חוות אורגניות וכל מיני חקלאים שיש להם רצון לגדל עוד דברים חוץ מהאבוקדו. האזור שבו אני גר, יש בו בעיקר גידולים של, של אבוקדו, האמת לרוב, וכמובן כל מיני עזבי בר שגדלים פה בשפע כשהעונה שלהם בשיאה. אבל לא, ארטישוקים מגיעים יותר מהחלקים הדרומיים של הארץ. כן, אצלנו אין.
טוב, אז לפחות יש את זה באזור המרכז.
כן, אלינו זה מגיע.
אלינו זה מגיע.
גם אלינו זה מגיע, רק שזה לא גדל פה.
זה מטורף, אז מדינה קטנה יש לנו, ואנחנו חושבים שכביכול הכל אותו אקלים, אבל לא, זה ממש אקלים שונה. מיכאל, אנחנו רוצים גם להגיד לך המון 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 תודה. וגם לספר למאזינים שלנו שביום ראשון, יום ראשון הקרוב, השבעה באפריל, אתם מתחילים את שבוע טוסקנה בצ'יקטי, וגם ארטישוק יהיה שם במרכז הצלחת טעימות.
גם ארטישוק יהיה שם, גם ארטישוק. כל עוד יש ארטישוק, הוא יהיה. ברגע שהוא ייעלם, נצטרך להיפרד יפה ולהתגעגע בשנה הבאה.
איזה כיף, אבל זה ירק שאפשר להתגעגע אליו, זה כבר כמעט לא קורה בירקות אחרים בישראל.
כן.
זה כיף הגעגוע הזה.
זה, כן, זה נכון מאוד. זה נכון מאוד, זה באמת כיף הגעגוע הזה. ובכלל, יש עוד ירקות שלא קיימים כל השנה. שוב, אצלי אני, בצפון אני מרגיש את זה יותר, באזור המרכז אולי טיפה לפחות, כי יש כל מיני מגדלים שככה יודעים לגדל תוצרת כמעט כל השנה. אבל זה נורא כיף להיפרד ממשהו, להתגעגע אליו, ואז במפגש הבא, בעוד שנה ככה, אתה פתאום מוצא את עצמך, הולך לכיוונים אחרים, וזה חלק מהחן של העבודה הזאת בלבשל.
טוב, מיכאל, המון המון תודה. הייתה שיחה מגניבה.
תודה.
המון המון תודה לכם.
כן, אנחנו
תמשיכו ליהנות.
נהנים ממש ורעבים טילים עכשיו. תודה רבה.
ביי.
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 תגידי, אפרת, את שמעת על מלחמות הארטישוק?
מה?
את ידעת שהייתה מלחמה מודרנית שנגרמה עקב ארטישוקים?
אני פה עסוקה בלפנטז על קאצ'י פפה עם שבבי ארטישוק מטוגן מלמעלה. אתה רוצה, יכול לדבר על מלחמות עכשיו, בבקשה, אם אתה רוצה, אני ארייר.
אני באמת, אנחנו כבר איזה שעה מקשקשים, ועוד לא אמרת, אני רעבה. זה נראה לי הפעם הראשונה שזה קורה בשידור.
כי דפקתי שרויטמן לפני.
אחת לך סנדוויץ'.
על זה, לקרוא לזה סנדוויץ' זה לא כל כך יפה, זה היה פרצל של שרויטמן.
רגע, עם... רגע, אפרת.
מה?
מה אכלת? טעים השבוע.
טדם, טדם. אז היום, השבוע אכלתי באמת את הפרצל של שרויטמן עם סלט ארינג שפשוט לא רואה ממטר אף כריך ארינג במדינה הזאת, באמת, כאילו, ארינג בשמנת. הזמנתי חצי? מיד הזמנתי עוד חצי.
ראיתי בסטוריס שלך.
וואי, וואי, וואי.
תהיתי מי גרם לזה.
אבל אכלתי עוד משהו טעים השבוע.
מה?
וזה בשורה שכל כך משמחת אותי.
מה?
מושיקו גמליאלי, השף של מונה בירושלים.
כן.
פתח סוף כל סוף מקום בתל אביב.
אה?
פתח את בר 51, בר מקסים, אינטימי, עם מוזיקה בווליום מדויק.
איפה?
בירקון 59, מסוג המקומות שאתה אומר, אני לא אספר על זה, אני לא אספר על זה לאף אחד, אני רוצה שזה יישאר שכונתי ומקסים, סוף כל סוף יש פה בר שאפשר לשתות כוס יין ולאכול מנות קטנות כיפיות והכל, אבל איך אפשר לא לספר? הכי מגיע לו שהמקום פשוט יהיה מלא באנשים.
מה אכלת שם טעים?
הכי טעים?
כן.
אכלתי שם, זה נקרא פפרדל קישואים עם בשר סרטנים בחמאת לימון, שבעצם זה לא פסטה, הפפרדל עצמו זה גילוחים של קישואים, ואני מוכנה לשים כסף, שבסיכומי שנת 2019, זה תהיה אחת המנות שעשו את השנה.
באמת?
כן, זה...
וואו.
פה.
הירקון 59?
כן.
אוקיי.
בר 51.
בר 51.
כן.
אוקיי.
אז זה מה שאכלתי טעים השבוע.
אני יכול לחזור למלחמות הארטישוק שלי?
עכשיו כן.
בשנת 1920.
כן.
צ'ירו טרנובה, גנגסטר איטלקי ידוע בניו יורק. החליט שהוא מקים מונופול ומשתלט על כל שוק הארטישוקים בחוף המזרחי בארצות הברית. הוא קנה את כל המשלוחי הארטישוקים מקליפורניה, ששם אמרנו מגדלים את כל הארטישוקים של ארצות הברית, שנוסעים לחוף המערבי, עצר אותם,
כן.
החזיק אותם אצלו וחיכה. חיכה, לא הגיעו ארטישוקים, אנשים כבר נטרפו, הכפיל את המחיר והתחיל למכור אותם. אבל בגלל שהוא היה גנגסטר, אז הוא גם דאג כאילו שהמערכת תמשיך לעבוד. הוא היה מאיים על חקלאים שלא ימכרו לאף אחד אחר, והוא היה מאיים על ירקנים שלא ימכרו ירקות אחרות. ובאמת התחילה מלחמה מאוד מאוד גדולה, ובאותה שנה היה ראש עיר, אולי שמעת עליו, קראו לו פיורלו דה לה גרדיה. אולי נחתת עליו כמה פעמים בחייך. הוא החליט שהוא מחוקק חוק נגד המאפיה, נגד המחירה. הוא חוקק חוק נגד מחירה של ארטישוקים, נגד הצגה ונגד ההחזקה של ארטישוקים. תביני, ארטישוק היה סם ברמה הזאת.
וואו.
אסור היה בכלל, אבל הוא עצמו היה כל כך מכור לארטישוקים, שהוא ביטל את החוק אחרי זמן קצר מאוד. אבל זה הספיק לו כדי לנצח במלחמה נגד אותו גנגסטר.
יפה!
כן.
איזה סיפור מקסים.
כן, כן.
אז הזמן שלנו באמת הולך ונגמר. אנחנו ממש כבר נמצאים על הקסקס. אנחנו רוצים לספר לכם שאוטוטו פסח, ובאמת... לקראת החג תמיד כולם מחפשים מתכונים חדשים, בעיקר עם אוריינטציה אביבית, אז לכבוד זה אורן ואני פיתחנו ביחד מתכון של דג בארטישוק, מושלם, מושלם, מושלם לערב פסח במקום הגפילטה פיש או אחראי מהמסורתי. ולמה?
למה?
כי הוא פרקטי. אני חולה על מתכונים פרקטיים, כי זה בעצם רוטב מקסים של ארטישוק ומנגולד, אפשר גם להוסיף אפונה עם
כל הירוקים שיש
וקורקום.
עכשיו.
כן, כל הירוקים. את כל הרוטב אפשר להכין מראש, ואת הדג מבשלים רק בדקות האחרונות שלפני הארוחה,
נכון.
כך שהדג עדיין נשאר עסיסי. מתכון מושלם לערב החג.
כן, נעלה אותו.
הוא מחכה לכם באתר שלי, עם כל הפרטים, ומה שאתם צריכים בשביל להגיש אותו בפסח, או בכלל באביב הזה, כי עכשיו זה עונת הארטישוק. אפשר להיפרד?
אפשר להיפרד.
אני הצלחתי לגמור תוכנית שלמה על ארטישוק, בלי לספר לך שבזכות ארטישוק הבנתי שיש לי רווח בשיניים.
לא, אי אפשר להיפרד.
למה?
שלום, אני אשמח מה? לשמוע את הסיפור הזה, סליחה.
כאילו, אני ידעתי ש... אוקיי, אבל זה באמת, אני באמת לא תכננתי לספר, אני באמת תכננתי להיפרד ולהשאיר אותם עם טעם של עוד, אבל איך אתה יודע מתי נדבר פעם בעל ארטישוק?
או על הרווח בשיניים שלך.
יש לי רווח בשיניים.
ממש מזערי, לא...
כשהייתי יותר קטנה, לפני שגדלו לי השיני בינה, כן. הרווח הזה היה הרבה יותר גדול.
אוקיי, מדונה.
ולא הבנתי כמה הוא גדול, עד ש... כשהתחלתי לאכול ארטישוק, שזה היה בגיל 17, בגיל 17 אצל החבר הראשון שלי, שהם היו טריפוליטאים,
נו.
מאוד מושפעים מהמטבח האיטלקי, אגב, וואו, איזה טוב, אמא שלו בשלה, אימאלה.
כן.
אז אכלתי ארטישוק, ואז כשכזה הורדתי תעלים, כל פעם ראיתי שהלעלה נשאר פס ממש ממש גדול, לא מנוצל, פחת נוראי, המון פחת, המון המון פחת, וככה הבנתי שהפס הזה של הבשר ארטישוק אומר שוואו, יש לי רווח עצום.
בגיל 17.
כן. עד אז לא הסתכלתי במראה ככל הנראה.
ככל הנראה.
ככל הנראה.
וואו, היית צריכה לאכול כל הלב פעמיים.
כן, אני אקח ולתפוס זווית.
להנדס אותו, בדיוק. וואו, די מדהים.
ממחזרת עלי ארטישוק מאז 1992.
תאמיני לי, לא יכול להיות אנקדוטה יותר טובה לסיים איתה את התוכנית.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לך אורן לוקסנבורג, שהנעמת את זמני, היה לנו שעה, מה זה כיפית, נורא נהניתי היום.
תודה רבה לאפרת אנזל.
אתם יכולים למצוא את הלינק לתוכנית שלנו, כרגיל, באתר שלי, efratenzel.com, תעקבו אחרינו בפייסבוק. אורן לוקסנבורג, אפרת אנזל, וכמובן באינסטגרם, הוא אורן לוקסי, אני אפרת קפטחתון אנזל, אנחנו מחכים לכם עם סטוריז ועם פיד מגניב ועם המון דברים שהם סביב אוכל,
סביב
תמיד.
אוכל. תודה רבה שהקשבתם לנו, לא משנה לאיזה פלטפורמה, אנחנו נהיה פה שבוע הבא גם, יום שלישי, 7 בבוקר.
כן.
נשתמע.
לגמרי.
יאללה ביי.